שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם, לכל עם ישראל.
ערב שבת פרשת חוקת, כבוד הרב.
כן, כן. שניים ראינו שכתבו על שני אירועים שיראו דווקא ביום שישי זה, ערב שבת קודש פרשת חוקת. הראשון כותב את זה הגאון בעל שיבולי הלקט, כותב שאירה בצרפת. זו צרפת שהיום נמצאת בחדשות בשנת ד' לאלף השישי, כלומר לפני 771 שנים. באו האנטישמים שבצרפת עם השלטונות ביחד ולקחו 24 קרונות ומילאו אותם את כל ספרי התורה שהיו שם והתלמוד וכל תורה שבעל פה, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, מדרשים וספרי הלכות, והעלו את כולם באש והוציאו צו שאסור להדפיס ספרי יהדות שמדברים בדת ישראל, כיוון שמצאו בהם לטענתם דברים שהם נגד הגויים, ונהרגו רבים מישראל. וקבעו חכמים, כותב שם הרב שיבולי הלקט, רבי צדקיהו הרופא עליו השלום, כותב שעשו כמה וכמה תלמידי חכמים שבדור, עשו תענית חלום, ושאלו על מה זה ומה זה הקצף הגדול והנורא הזה, כי צרפת הייתה מרכז גדול של תורה. בעלי התוספות, מהר"ם מרוטנבורג, האור זרוע, הרוקח ועוד ועוד ועוד. אמנם הרוקח בא מגרמניה, אבל מצודתם של כולם הייתה פרוסה בצרפת, וראשי גדול רבני צרפת, כולם היו שם. ואיך קרה כדבר הזה? ענו להם בחלום לכולם אותה תשובה. זאת חוקת התורה, תרגם אונקלוס, דה גזרה דאורייתא. כלומר, התורה טבעה את אלבונה שלא לומדים אותה מספיק ולא מקיימים אותה כהוגן, ולכן קרה מה שקרה. ישבו ודנו וקבעו יום זה צום לדורות, כיוון שזה לא קשור ביום בחודש, לא התאריך בחודש הוא הקובע, אלא ערב שבת. בא אחריהם השח וכתב הרב שפטי כהן, שכן ראינו בימינו, כך הוא כותב, בשנת גזרות תח ותת, תף חת ותף תת, לאלף הזה, שנגזרו גזרות נוראות, גם כן בערב שבת קודש של פרשת חוקת. ולכן כתב שראוי לכל בעל נפש לצום, ולפחות לפשפש במעשיו, ולהיזהר לפחות לא ללכת למקומות מסוכנים, כמו לבריכות שחייה או לחופי ים או לכבישים סוענים או לנסיעות שאינם לצורך ואינם תחופות. צריך להיזהר בזה מאוד מאוד. כך הביא גם הרב אליה רבה בתף קוף פה, וכך כתבו המגד אברהם, העריך בזה מאוד מאוד, וכתב דברים כדרבונות שצריך לתת מוסר ולדעת שאנחנו צריכים להתחזק הרבה מאוד בתורה, כי התורה נקראת חוקה, ולפעמים חס ושלום, חלילה וחס, היא תובעת את עלבונה, היא רצון שנקיים אותה, ונשמח בה, והיא תשמור עלינו תמיד.
אמן ואמן. כבוד הרב הזכיר את העניין הזה של צרפת והפיגוע היום, וגם הפעם הקודמת בהיפר כשר זה גם היה ביום שישי בערב שבת.
כן, אבל אני לא יודע אם זה היה בחוקת.
לא, זה לא היה בחוקת, אבל זה היה בערב שבת, ביום שישי. ברשות הרב, אנחנו נפנה אל מאזין מהדרום, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, שבת טובות.
הלך לרייטה. הרב, אנחנו נמצאים בשנת אבל על אמנו, ויש בית הכנסת סמוך שהכנסנו ספר תורה לעילוי נשמת אבי. ומתחולל שם בלגן בית הכנסת, מדברים, שוטים, וכנראה שאולי גם בעל הקורא, כנראה שהוא לא בטוח ומחלה שבת. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם נשאיר את הספר תורה עד השנה, 11 חודש, ואז להוציאו, כי יש החלטה להוציא אותו. השאלה אם נוציא אותו לפני או אחרי.
בינתיים עד 11 חודש תשאירו את זה, ולקראת החודש ה-12 באמת יהיה לכם אמתלה יותר טובה ונעימה, פחות מחלוקת, לקחת את ספר התורה למקום אחר, ששם שומרים על כבוד בית הכנסת וכבוד התפילה וקדושת התורה. אז כדאי להמתין קצת, אם אפשר, כדי לא לעובר כעת מדנים, אז כדאי להמתין, אפשר להמתין עוד קצת, אל תדאגו. השם יתברך ינחמכם וירפאיכם, ונראה כולנו בקרוב בנחמת ציון וירושלים. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל רחל מאילת. רחל איתנו? רחל לא נמצאת איתנו, שאנחנו פונים אל יוסף מהשרון.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
הרב הגאון בן ציון צפי שליטה. שאלתי בענייני חינוך דתי לילדים ולעומת שלום בית. תראה כבוד רב, בשנות ה-50 הבנות הספרדיות הופלו לרע על ידי ההפרדה בין האשכנזיות הספרדיות בחינוך הדתי בממלכתי דתי לבנות בדרום תל אביב על ידי מנהלת בית הספר. ואולי היו גם בתי ספר נוספים. היו כיתות נפרדות אשכנזיות שבהן רמת הלימודים גבוהה יותר מהכיתות הספרדיות. הבנות הספרדיות אף ערכו הפגנה כנגד האפליה הנהוגה נגדן על ידי מנהלת בית הספר. הכיפוח הדתי בחינוך הדתי לא עשה טוב לבת הספרדיה שהיא חשה מרירה כנגד המוסד הדתי שבשם הדת כביכול יצר העדפה פסולה של תלמידות על פי ארץ מוצאן. הבת הספרדיה לא בחלה להתחתן עם חתן לא דתי או חילוני כאשר ההורים נאלצו להסכים עם החלטת הבת. הילדים שהובאו לעולם נשלחו לבתי ספר כלליים ולא
כלום. יוסף, נשמח אם יש לך שאלה בבקשה, זו תוכנית של שאלות ותשובות.
כן, זה כבר נגמר.
בבקשה.
שנייה, עוד שנייה אחת ואני גומר. והתוצאה הייתה שלא ידעו אמונה מהי, או שהילדים לא האמינו והנכדים לא מאמינים בבורא עולם, שמירת שבת לא מקיימים, הורים לא זוכו בכיבוד אביהם, לא תפילה ולא תפילין, וכמובן מצוות הצדקה נתפסת על ידי הילדים אפילו
בני הבת הספרדיה
כשנור.
יוסף, הרב גם שואל אותך בבקשה, מה שאלתך?
של מחלוקת בין בני הזוג אם לשלוח ילדים לחינוך דתי או לא, מה גובר על מה? חינוך דתי לילדים או שלום בית?
מה קשור מה שקרה לפני 60 שנה ו-50 שנה למה שקורה איתנו היום? היום, ברוך השם, יש מוסדות לתפארת, מוסדות חינוך לתפארת, הן לבנים, הן לבנות, ודתיות, חרדיות, שהולכות בדרך התורה, וכולם הולכים בדרך התורה והקדושה. אנחנו רואים הרבה בנות, כן ירבו, נישאות לבני תורה וחיות באושר ובאושר בשמחה ובכבוד. אז בוודאי ובוודאי שלתת לקחת את המשקעים שהיה פעם ולחבר אותם עם עכשיו, או המשקעים ניקח את מה שקורה, מה שקרה בהיסטוריה או באינקוויזיציה היום ונחבר את זה עם מה שקורה עכשיו, מה זה שייך? לא שייך לנו למאומה. אנחנו צריכים למסור נפשנו על נפש ילדינו. תראה ידידי שאברהם אבינו, עם כל האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קורא לו אברהם אוהבי. אין אדם שזכה בתואר אוהבי אצל הקדוש ברוך הוא, רק אברהם. מדוע? כי הוא אמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת בנו ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. ראה הקדוש ברוך הוא שאברהם אבינו יחנך את ילדיו וצאצאיו בדרך השם, אז זה היה בסדר. ודע כלל ידוע ומפורסם, כל אדם שתראה שבניו הולכים בדרך השם, אז תדע שמעשיו מתוקנים, מעשה אשתו ומעשיו הוא מתוקנים והוא ירא שמיים. אבל אדם שלא הצליח בזה, אני לא אומר שחלילה יש בו איזה משהו, יכולות להיות סיבות שונות ומשונות, אבל זה בהחלט דבר לא טוב. לכן צריך למסור נפש, פשוט אני חוזר, למסור נפש על חינוך ילדינו, שיקבלו את החינוך הטוב ביותר, את החינוך החרדי הטוב ביותר, היהודי, שיגדלו כיהודים טובים, ומושלמים ש... וכך יצליחו ויעלו מעלה מעלה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. זהבה מטירת יהודה, בבקשה.
תודה רבה. שלום לרב, ושבת שלום. תודה. רציתי לשאול, האם ברכת המזון מוציאה בחובה, כלומר, את אחת ברכת מעין שלוש? או שאכלתי תמרים אחרי הסעודה? מה הדין?
שאדם... אני, רגע, יש שני שלבים. יש את השלב של עד ברכת המזון, ויש את השלב של אחר ברכת המזון. ברכת המזון, כשברכתי, עד לפני ברכת המזון, כל מה שאכלת, וכל מה ששתית, וכל מה שלקח, לא משנה מה ברכתו, מה ברכתו הראשונה או האחרונה, ברכת המזון פותרת הכל, אחר ברכת המזון, כל מה שרוצים לשתות או לברך
מחדש, כן,
מחדש הכל, כן. אם אדם רוצה לאכול תמרה אחרי ברכת המזון, יברך בורא פרי העץ. ולכן בשבת מה עושים כדי להרבות במאה ברכות? בתוך
השעות
לפני ברכת המזון אנחנו אוכלים פירות העונה, כמו שאם יש תפוז או בננה או איזה משמש או דובדבן או כל דבר אחר, וגם פרי האדמה, אבטיח או מילון, מברכים עליו בורא פרי האדמה. ואחרי ברכת המזון יכולים להביא מיני פיצוחים למיניהם, או פירות יבשים שלא היו על השולחן לפני כן, אנחנו מביאים אותם מחדש, מברכים עליהם מחדש, כדי להרבות במאה ברכות בשבת, להשלים יותר נכון מאה ברכות, וכדאי גם להרבות. אז לכן ברכת המזון עושה פס, עושה סוף גדר לכל מה שאכלנו, פותרת כל מה שאכלנו ושתינו עד לרגע זה. אחרי זה, הכל מחדש. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל משה מירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
כבוד הרב, רציתי לשאול, יש עניין להריח את הנר של ההבדלה, אחרי ההבדלה, וגם לגבי ה... יין שמורחים בכל מיני...
לא שמענו ולא ראינו. המצווה היא, יש חיבוב מצווה, קודם כל עיקר המצווה לברך על בשמים, ואם יש הדס זה יותר חשוב מהכל. כך כתב הזוהר הקדוש בפרשת בראשית. שאם יש לך הדס, כדאי מאוד. אין הדס, כל דבר שברכתו בורא עצה בשמים. אין עצה, אז לוקחים עשבה. אין עשבה, אז לוקחים דברים אחרים שברכים אותה עליהם מיני. העיקר מין בוסם, מין בשמים, כדי שהנשמה תהנה במוצאי השבת. עכשיו לגבי מה ששאלת, שאר מיני מנהגים, זה מנהגים שונים ומשונים. מה שכן יש לזה מקור, בספר אור זרוע, כך כתב רש"י בספר הפרדס, ועוד מגדולי הראשונים כתבו, שהיו נוהגים לשתות את היין, כך נהג גם המהריל, ואחרי ששותים את היין, שותים גם את הטיפות של היין שנשארו בקורס, כיוון שיש עדיין רסיסים של הטיפות, לא רוצים לזרוק את זה, מוסיפים עליו מים ושותים את המים. שירי המים שנשאר בקורס היו מורחים על עיניהם ועל צברם ועל מצחם לעוד חיבוב מצווה. אז היום כבר נהיה שמכניסים ושותים מעט מהיין, וכולם באים, מטבילים את ידיהם בתוך היין, נהיה פה כאילו איזה, לא יודע, איזה סגולה מיוחדת, כולם ומורחים את העיניים ואת האוזניים ואת הידיים והחולצות והבגדים, אחר הוא צריך לעשות מקלחת שלוש פעמים. אין לזה שום מקור. כאדרבה הוא מבזה את היין. הוא צריך לגמור את היין, או שאחרים יגמרו את היין, יחלק את זה בין המסובים, רק נשים לא שותות משיירי כוס היין, כך כתב השלה הקדוש, כך נהוג, שאינם שותות מזה, אבל גברים כן, ילדים כן. מה שנשאר ולא שתו, אפשר לשמור במקרר, למחר, למחרת, לפעם אחרת, לכל אופן אחר. אבל להריח את הנר עצמו, לא יודע, מה עניין לשאוף עשן, שרוף לתוך הריאות, אני לא מצאתי בזה שום סגולה, יכול להיות שזה גם מזיק. אז זה ודאי שלא. אבל להריח את הבשמים או את שירי הכוס, למרוח, יש לזה מקור, כפי שאמרתי בשם האור זרוע, ראשי בספר הפרדס. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, שאלה מהמסרונים, והיא שואלת כאן אישה שאומרת שבנה נפטר בגיל 40 מהמחלה, והם עדיין לפני סיום ה-30, ויש איזשהו נופש שכנראה בני המשפחה האחרים מתעקשים ללכת לשם. האם מותר לה ולבני המשפחה האחרים, קוראת להם לילדים, אבל זה כנראה פשוט אנשים מבוגרים, לנסוע לנופש הזה לפני ה-30?
בוודאי שאסור. כי זה פעמיים אסור. א', מובא בהלכה שאפילו לסחורה לא היו נוסעים מעיר לעיר כל ה-30, כי ב-30 צריך לדעת עדיין יש מתח על המשפחה. המלאך, חס ושלום, עורב להם, לא יבוא ולא יהיה. צריכים לדעת כאילו יש חרב מונחת מולם שהוא מחפש איזה אמתלה חלילה וחס, שלא יבוא ולא יהיה. אז זה אפילו לצאת לסחורה ולעסקים לא יתירו. כל שכן וכל שכן לצאת לנופש ולחופש, ועוד המת עדיין מצטער בקבר ותוך 30 שלו, ודאי שזה דבר אסור ופסול מעיקרו. לכן ימתינו בסבלנות עד אחר עבור ה-30 ויעשו אז את הנסיעה כפי שהם רוצים.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל הראל מאשקלון.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, הקדיש במנחה לפני עלינו לשבח, וגם בערבית לפני עלינו לשבח.
כן.
האם זה חובה להמרוק שאין מי שיאמר קדיש, והאם עדיף שהחזן, אם כן, האם עדיף החזן או אחד המתפללים?
אני נסביר את העניין. הרבה העתיקו ובלבלו בין הקדישים. יש רק קדיש אחד שנתקן בשביל היתומים, בו נקרא קדיש דה רבנן, קדיש דה יתמה. והוא הקדיש שקודם עלינו לשבח בשחרית. כך מפורש בספר שער הכוונות שעל פיו אנחנו נוהגים. כל סידור התפילה של הספרדים שלנו הולך על פי שער הכוונות. שער הכוונות הוא סידר את הקדישים במקומם, אחד אחרי השני, קטע אחר קטע. כל הקדישים הם תיקוני התפילה, כלומר הם מוטלים על השליח ציבור עצמו, כולל קדיש הודו, שגם אם אין אבל וגם אם אין יתום, אומר אותו השליח ציבור. כמו וכן גם כן, יש גם מחלה מפורסמת, שאם עולים למשל לקרוא משלים בספר תורה, אז יש שם חצי קדיש. חצי קדיש זה חצי קדיש על לימוד תורה. אז אם לפעמים עולה אדם שהוא כבר הוריו עדיין בחיים, פתאום קופץ לי איזה מישהו מהצד ואומר את הקדיש הזה. זה לא נכון. זה שייך או לחזן וקורא בתורה שזה שלו, כי הוא סיים את הקריאה, אז הוא אומר את הקדיש. ואף על פי שלא אמרנו מפטיר, מפטיר זה עניין אחר. העיקר זה שבעה עולים הסתיימו, סדרת הפרשה של הפרשה הזאת הסתיימה, אומרים עליה קדיש. כמו שאומר החזן, אומר קדיש לפני העמידה במנחה ולפני העמידה בערבית, ולא יבוא מישהו ויגרש אותו ויגיד לו שהוא לא יתום, אלא היתום יגיד, לא עושים דבר כזה, אלא זה שייך לחזן, וכן קדיש תתקבל, אומר את זה החזן. כך הקדיש שאחר שבעה עולים, זה שייך בעיקרון, זה שייך לקורא בתורה. קורא בתורה יכול לוותר לזה שעולה, כי אולי לפעמים יש לו השכרה או סיבה אחרת. אבל לא בשום פנים ואופן לא לאחר, וזה לא שייך ליתומים. כנ"ל הקדיש שאחרי למנצח בנגינות במנחה, שהוא לפני עלינו לשבח. והקדיש שאחר שיר למעלות במנחה, שהוא קודם עלינו לשבח, זה חובה, חלק מתיקוני התפילה. לכן יש לאומרו, וזה לא שייך ליתום או לא ליתום. רק הקדיש שלפני עלינו לשבח של שחרית יקרא קדיש ליתמה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, והאישה אומרת כאן במסרון, בעלי תלמיד חכם הלומד כל היום תורה, האם מותר לי לספר אותו וליישר לו את הזקן?
אין שום בעיה לאישה לספר את בעלה, לסדר את זקנו, לסדר את פאותיו, לסדר את שפמו. אין שום בעיה, אנשים סתם ממציאים כל מיני דמיונות שב ומדוחים. אפשר ואפשר.
שלום עליכם, כבוד הרב, תראים טובים.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, רציתי לשאול לגבי חמתי, שבעלה נפטר לפני...
חמותי. חמתך.
חמותי.
חמותי, כן.
שבעלה נפטר לפני חצי שנה.
כן.
עכשיו, היא שואלת לגבי נרות נשמה, היא רוצה להדליק אותם בבית, מה דינם ביום חול, מה דינם בכניסת שבת.
אומר לה... לחמותך היקרה, שנרות נשמה מדליקים בבית הכנסת. והיום נהגו בנרות חשמל בגלל הפתיחות, וגם לא לעשן את בית הכנסת שם, לא לעשות פיח. כי זה עיקר העניין. כל עניין של נר נשמה הוא בשבעה ימים הראשונים בלבד, שאז הנשמה נמצאת בבית. הולכת ובאה, באה והולכת. הרי עבור שבעה ימים היא הולכת לקבר ושוב אינה חוזרת לבית. אז כדי שיהיה לה נחת רוח כשהיא באה ויהיה לה מקום לשבת ותראה שאנחנו מכבדים אותה, מדליקים נר כל השבעה ימים. אחרי השבעה ימים תם ונשלם, ומדליקים בבית הכנסת כל היודבט חודש, 12 חודשים, מדליקים בבית הכנסת איזה נר או נר חשמל או מנורת חשמל מיוחדת, כל דבר שתרצו תדליקו שם, ושם זה המקום וזו התועלת, כמו שכותב גם הרב שדה חמד, שזה כנגד נר תמיד שהיה בבית המקדש, מדליקים גם בבית הכנסת, ואמרו שנעשה את הנר הזה הטוב ביותר, נקדיש אותו בשביל עילוי נשמת הנפטר. אבל בבית להרבות נרות ולהדליק נרות של נפטרים וכדומה, זה לא אתר הנצחה. בית זה מקום שאדם מתגורר שם ודר שם. לכן לא צריך להדליק שם נרות. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, שאלה מהמסרונים בנושא הדומה לנושא הקודם, האם מותר לאדם רווק לעסוק בטהרת מתים?
כן, אין שום מניעה. אין שום מניעה בדבר הזה. היו בעבר, גם בדור שעבר היו כאלה, וחכמים החזיקו את ידיהם ונתנו להם כוח לעשות כן, כי זו מצווה יקרה ואין הרבה שעושים אותה. אז אין שום מניעה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל דני מעכו, בבקשה.
שלום כבוד הרב. בריאות שלמה גם לרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לדעת אם יש מקור לדברים האלה. שמעתי היום ישנה שמיטה בגלל שיש גם תאור שלא עובדים וכל זה, האם יש עניין של חיבוד, אין חיבוד הקבר בשנה ישנה שמיטה?
אני שומע אותך מאוד מאוד מטושטש, למה אתה מדבר ב...
שאלתי אם יש בשנת שמיטה דבר כזה שמי שנקבר בשנת שמיטה אין לו חיבוד הקבר.
דברים בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים. יש לנו ברייתא דחיבות הקבר, הביא אותה מסכת חיבות הקבר, שזה ברייתא, הביא אותה הרב ראשית חוכמה עליו השלום, שם הזכיר כמה תנאים: הדר בארץ ישראל והנפטר ביום בערב שבת ונקבר עם דמדומי חמה, זה לא רואה חיבות הקבר לעולם. וכן יש שם עוד כמה דברים, מי שהיה עוסק בתורה ומכוון בתפילה ואוהב את התוכחות ורודף את הצדקות, זה אינו רואה חיבוט הקבר. אבל השאר אין דבר כזה. שמיטה, ואוגעת יגידו לי גם כן יום העצמאות וכל מיני דברים אחרים, לא היה ולא נברא ולא כתוב בשום מקום, המצאה מוחלטת. דע גם מה שאומרים שאחר חצות, שמי שבמוצאי שבת הנקבר עד חצות במוצאי שבת, אין לזה לא זכר ולא שארית בשום מקום מהפוסקים, בשום מקום מהמפרשים, בשום מקום מהמקובלים, לא נזכר דבר זה מעולם. אז הזמן היחיד שניצל מחיבות הקבר זה משעה לפני חצות היום ביום שישי עד כניסת שבת, זה הכל. אבל אחר כך לא ראינו ולא שמענו שיש זמנים נוספים שאפשר שבהם ינצל מחיבות הקבר. ברוכים תהיו, והשם הצילנו מדין זה מהדומים לו.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, במסרונים שואלים כאן על שנת השמיטה, תיקון חצות בצהריים של בין המצרים, האם זה שונה בשנה הזו מכל שנה אחרת בגלל שנת השמיטה?
שאלה זו חוזרת ונשנית מדי שמיטה. זכורני עוד שהייתי ילד בישיבת פורת יוסף, והיו שואלים את חכמי הקבלה שם את השאלה הזאת, והתשובה היא חד משמעית, כן, אומרים תיקון רחל. למה? כי בכלל זה לא קשור לזה שאנחנו לא אומרים בחצות הלילה את תיקון רחל. מה שלא אומרים בחצות לילה את תיקון רחל, מפני שהזוהר כתב בפירוש שבשנת השמיטה בחצות הלילה, מדגיש חצות הלילה, אין בכי מספד בשמיים. רחל לא בוכה בחצות הלילה של שנת שמיטה. ואיפה? רק בארץ ישראל. בחוץ על הארץ, כן יש בכי, כן יש תיקון חצות. אבל בכל תחומי ארץ ישראל, אין לומר תיקון רחל בשנת השמיטה, אלא תיקון נעה לבד, הבטחית בין המרצח, משכיל ונקורח, כאייל תערוג על אפיק המים. עכשיו, אין לזה שום קשר, שום קשר, אין לזה למה שתקנו לנו לומר תיקון חצות ביום. מה שנתנו לנו לומר תיקון חצות ביום מ-17 בתמוז ועד 9 באב הוא בגלל האבל על חורבן בית המקדש, שזה ימים של בין המצרים. וכידוע שבחצות היום אז נחרב בית המקדש, שנאמר אוי נא לנו כי פנה יום כי נטו צללי ערב. אז כיוון שאז היה חורבן, אנחנו בוכים, יושבים על הקרקע, בוכים וקוראים תיקון חצות. כך היה מנהג ירושלים לרוב, ידוע בכל השכונות. זה לא רק פה, זה היה גם בחוץ לארץ, בערי טורקיה, בערי בבל, בערי סוריה ופרס ועוד. היו מתאספים כל הסוחרים וכל העובדים בעלי המלאכה בכיכר באיזה רחבה שבאמצע השכונה, באמצע המקום, יושבים על גבי ארגזים או על גבי מחצלות, מקוננים ואומרים תיקון חצות. גם בשנת השמיטה. לכן אין שום מניעה לומר בשנת שמיטה, בחצות היום, תיקון חצות.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל רחמים מפתח תקווה, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, אני רציתי לדעת, בבקשה, בליל שבת, בשלום עליכם או באשת חיל, מתי עומדים, מתי יושבים, וכן בקידוש של שבת בבוקר.
אז המנהג הוא כזה, המנהג הוא שבאים הביתה אז אומרים שלום עליכם, ואז ודאי שעומדים באמירת שלום עליכם, כי זה לא כבוד לומר למלאכים שלום עליכם והוא יושב. וכן גם באמירת אשת חיל נוהגים לעמוד. אמירת אשת חיל היא נאמרה בכבוד שבת, לכבוד הנשמה יתרה שהיא נקראת אשת חיל מימצא. וכן גם ילדים, רווקים, אנשים מבוגרים, גם אלה שהם לא נשואים, אומרים את אשת חיל. זה לא קשור לבת זוג, לא קשור לשום דבר. הוסיפו לזה קצת פרחים ושושנים לאישה, קצת לשמח אותה. אבל זה לא זה. זה עיקרו, לכבוד השכינה הקדושה, לכבוד שבת קודש, שבאה ונכנסה. אז לכן נוהגים לעמוד. ראיתי פעם באיזה ספר כתוב, מי שנוהג לעמוד באשת חיל, סגולה שלא יכאבו לו הרגליים, מידה כנגד מידה. הוא עומד בכבוד השכינה, השכינה תשמור לו על רגליו, שלא יהיה לו כאבים ברגליים. אז עומדים. אחר כך, יכול, אם אומר, אז אומר בשבחין, או שאר קטעים שהוא נוהג לומר, הרעבה ולשם ייחוד, ועוד, יכול לשבת. אבל בקידוש כולנו עומדים. קידוש הלילה. יום השישי וכולו השמיים וארץ וכל צבעם, כולם עומדים עד סיום הקידוש מקדש השבת. ואז יושב המקדש ושותה רביעית או מלוא לוגמיו, ומחלק מהיין לכל המסובים שם, שיתאמו מהיין הזה שברכו עליו. זה הסדר של הלילה. הסדר של היום נקרא קידושה רבה. למה קידושה רבה? לשון סגן האור. כיוון שאין שם כלום, רק ברכת בורא פרי הגפן. אומנם אומרים פסוקים, ושמרו בני ישראל את השבת, ומתשעים משבת רגליך ועוד, ואחר כך אומרים ברכת הגפן, אבל זה מיושב, אדרבה, רוצים לקבוע ישיבה. שם אנחנו עומדים בגלל שיש עדות שאני מעיד על, על הקדוש ברוך הוא שברא שמיים וארץ, והמלאכים עומדים שם, שומעים את העדות, מניחים ידיהם על ראשינו וברכים אותנו. כל אחד ואחד מאיתנו ושר עבונך, והתתך תכופר, וזה שעת רצון גדולה מאוד מאוד מאוד. לכן אנחנו עומדים לכבוד השכינה ולכבוד המלאכים שנמצאים שם. ואז נשארים לעמוד עד סיום הקידוש. אבל בקידוש של היום, לעיקרה יש לשבת להראות קביעות, שאני פה קובע סעודה, ואני פה קובע קידוש לפני הסעודה. תודה רבה לך.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל אברהם מאשקלון, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול בקשר לארבע אמות שאנחנו צריכים לשמוע בתוך העמידה. ביום בתי כנסת הם, הספסלים הם במרחקים של חצי מטר במקרה הטוב. כן. איך אנחנו צריכים לנהוג במקרה כזה?
אז לקצר את השלוש פסיעות, לעשות כל פסיעה 2 סנטימטר, אין מה לעשות. או אם יש מקום שהוא ברווח מקום אחר, אם זה ברחבה, מקום שלא מפריע לאחרים, אם זה ליד ההיכל, אם זה ליד בצידי ההיכל, לפעמים יש איזה פינות שהן ארוכות ורחבות, ושם אתה יכול לעשות 3 פסיעות, אז תלך שם תעשה 3 פסיעות. אבל הלאה בכי תעשה כך. גם בתיקונים משמע, תיקוני הזוהר, שיכול לעשות באלכסון. משל שיש לכל אחד משבצת שלו, היום מוכרים כיסאות, והכיסאות הופכו להיות מסודרות, אז יש לו את אותה משבצת, בתוך המשבצת הוא יכול לעשות גם באלכסון, אבל זה גם לא יצא מלא, אבל זכר לעשות סימן לשלוש פסיעות, ויוצא בזה ידי חובה.
האם צריך לחכות לזה שמאחורי לסיים את העמידה?
זה שמאחוריך אתה ממתין לו, משום ששכינה כנגד 4 אמותיו. וגם משום שלא יתבלבל בתפילה. אבל אם הוא מעריך יותר מדי, הוא בא אחריך, למשל הוא הגיע בהשם שפתי תפתח, והאדם עייף, רוצה לשבת, לא יכול. נכון, יש מצווה לעמוד בחזרת השעץ, אבל אין מצווה להיות עייף. אדם שהוא לאה וחולה וזקן, קשה עליו לעמוד כל החזרת השעץ. רוצה לשבת. הוא בא בגבולך, הוא בא לתחום שלך, אז הוא מעריך, או שהוא מעריך יותר מדי, שהוא שמה איזה מגילות לקרוא, מי יודע מה הוא, על מה הוא מדבר, עם כמה מלאכים הוא קרא להם, מדבר איתם, מנהל איתם כל מיני דיונים, באמצע התפילה, ומעריך, מעריך, תרחה בלי התנח, אתה יכול לעשות 3 פסיעות.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים כעת אל יאיר מאשדוד, בבקשה.
ערב שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
שאלתי לגבי אמירת קדיש. יום השנה של אבי חל השנה בכפתי תמוז ביום חמישי. האם עליי לומר קדיש מיום שישי בערב או רק מערב יום רביעי שזה יום השנה? הוריי הם יוצא בבל, אם זה עוזר לתורך התשובה.
האשכנזים נהגו רק באותו יום לומר. זאת אומרת, הלילה שלפני וביום. 24 שעות, זה הכל. ערבית, שחרית, מנחה. הספרדים נהגו מיום שבת שלפניכם. עכשיו, אם זה קשה לך במשך השבוע, מכל מיני סיבות, אתה רשאי, פטור. אבל בשבת כדאי לומר, בשבת שלפני,
כן.
באותו יום של הפטירה עצמו תקטיד מאוד.
כן.
בערבית של אותו יום, לומר את הקדיש ואת שחרית ומנחה. יש בזה עילוי נשמה לנפטר, והם שמחים בזה מאוד.
הבנתי. תודה, השמיים. תודה רבה.
תודה
רבה.
תודה לך.
תודה רבה. כעת אל תמר מחיפה.
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול בקשר אם מותר לתת לילדים לשחק עם כדור בתוך הבית מתחת לגיל חינוך. מתחת לגיל מצוות.
מותר לילדים לשחק, את שואלת, בכדור בשבת?
כן, בתוך הבית.
בתוך הבית. מותר.
כן.
כן.
אם הם רוצים לשחק באיזה מקום מרוצח,
כן.
ואין פה יוצא מתחום, מתחוץ התחום, ואין פה טלטול, ואין פה בעיות אחרות של שבת, אז יהיה מותר. בפרט שהם לא יכולים להירגע, והם צריכים להוציא אנרגיה, אז אפשרי לעשות את זה.
תודה רבה, יישר כוח, כעת אל רחל מצפת.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
אני מדברת מצפת עיר הקודש.
כן.
בקשר לכיסוי הראש עם פאה, עם פאה נוחית, כששאלתי חברות שלי בקשר לכיסוי הראש עם פאה, נאמר לי שהרבי מלובביץ' זצ"ל התיר לכסות את הראש. האם נכון הדבר, ומה אומר הרבי בעניין זה?
התיר? מה הרבי מלובביץ' התיר?
הם אומרות לי שהרבי מלובביץ' התיר לכסות את הראש בפאה.
נכון, אז יש רבנים, זה חוצה עדות, נהרות וחוצה אוקיינוסים, הנושא הזה. זה לא קשור מי אמר ומה אמר. כל אחד עושה מה שרבותיו אמרו. לפי ההלכה, עיקר ההלכה צריך כיסוי, כיסוי מלא. ולא חצי כיסוי, ולא רבע כיסוי, ולא פאה נוכרית. נכון שיש פרי מגדים ויש עוד פוסקים שהתירו, אבל כל מה שהם התירו, כך אמר לי יום אחד הגאון רבנו חיים קניבסקי שיהיה. אמר לי שפאות של היום האלה הפרוצות, או המסולסלות וכדומה, בוודאי שבזה לא התירו. מה שהם התירו, התירו פאות קצרות, שזה ניכר שזה פאה. ושלא אין העין רואה את זה. אבל הספרדיות מעולם לא התירו פאה נוכרית. ספרדיות תמיד נהגו ללכת עם כובעים ועם כיסויים מלאים, ואשריהם ואשרי חלקם של אותם שממשיכות דרכי אמותינו הקדושות, יבורכו בכל הברכות שבתורה. היה מעשה, ואני אספר אותו, הייתי עד אליו, זוג שהתחתן, כבר לא עלינו הבעל נפטר, מזמן, לפני כמה שנים, היה ויכוח ביניהם, הכלה רצתה פאה, החתן לא רצה פאה, כי אז לא היה נהוג גם אצל הספרדים, אמרו למה לנו להתווכח, בואו נלך לגאון רבנו העזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, ונשאלנו. אני הייתי רכח שם אצלו בשביל איזה עניין, והנה נכנסו הזוג, סיפרו לו, והאישה אפילו צעקה וביקשה והתחננה וקפצה ורקעה ברגליה כאילו לאיים וזה וזה. ראש הישיבה היה איש מאוד נחתן ומאוד רגוע ושקט וחכם גדול ופיקח, וכל דבריו היו במידה ובמשקל. אמר להם כך, תקשיבו עכשיו, שמעתי אתכם, מה שאתם טוענים, תקשיבו, תדעו שאם האישה תלך בדרך האימהות הקדושות, כמו שאימותינו וסבתותינו והם סבתותינו נהגו ללכת בקדושה ובטהרה, ולא הוציאו שיער החוצה ושמו שביס וכיסו את ראשם, אז מובטח להם שיהיה להם בנים, מובטח להם שיהיה להם חיים מאושרים, מובטח להם שהילדים שלהם יהיו יראי שמיים. שלושת הדברים האלה הוא אמר, שיהיה להם בנים, חיים מאושרים, והבנים יהיו יראי שמיים. אומר, ואני לא רוצה להגיד אם לא, אני אומר רק כך, ואני מברך אתכם שתזכו ללכת באותם דרכים, ואז תצליחו. וכן היה. וכן היה עד כאן מה ששמעתי מפיו. וכך היה נהוג. כך נהגו כל עד שאחר כך, לעבונות הרבים, הגיע דור חדש, והיום זה נחשב כאילו אלה שהולכות עם כיסויים, הם לא בסדר, והאם כן בסדר, אני לא יודע מי קבע את זה, חיסרה אמנו הלכה עם פאה, או רבקה אמנו. לא שמענו ולא ראינו. מדי היו עם כיסויי ראש מלאים, וכמה וכמה כיסויים על ראשם. אשריהם ואשרי חלקם, ואשריהם ישראל, ההולכים בדרכי אבות. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים. שואלים האם לקרוא לבן הנולד בשעה טובה ובמזל טוב בשם ניתאי.
ניתאי, כן, אפשר. אני יודע שקוראים את זה לא בשביל שמחבבים את ניתאי, אלא בגלל שזה שם ככה יוצא דופן, כמו יונתן באמריקה, חצי הילדים זה ג'ונתן, אז הם מחכים את זה. נו, אבל ניתאי היה תנה, ניתאי הארבלי, עוד היה לפני זמן הלל ושמי. היה מגדולי התנאים, ניתאי הארבלי, מוזכר בפרקי אבות. ובעוד כמה מקומות בתלמוד, אז ניתאי נון תף א' יוד. זה השם הזה, זה שם של איש קדוש, איש תנא אלוהי, שלימד תורה בישראל. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. אם כבוד הרב הזכיר בהשגחה פרטית את השם ג'ונתן, אבישי ברושר תמיד מזכיר את ג'ונתן יונתן אחינו שקלו שם בחילו.
בן מלכה.
יונתן בן מלכה.
יצא לחופשי רצון. כן.
אמן ואמן. אנחנו פונים אל אבנר מצפת, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום, מה שלומכם?
מורך. רציתי לשאול לגבי ביצה קשה שאני מוציא אותה בשבת מהסיר, אם אני יכול לשפוך עליה מים מהברז, מים קרים, מהברז.
אם אתה
שופך,
בזמנו שאלנו את החכמים, עוד בהיותנו צעירים, ואמרו לנו כך, שאם אתה שופך עליהם מים זורמים, באופן שהמים לא יתחממו, כי גם אם המים הנוגעים בקטיפה, כל הבעיה היא בישול המים, שהמים הנשפחים, או אם תשרה את זה בתוך כוס, ודאי שיש בעיה, שהמים כעת מתחילים להתבשל מהביצה החמה, כגוש מחמם, והמים הם נוזלים, הם מתחממים מהר מהביצה. אבל אם זה מים זורמים, ובפרט שהוא לא רוצה לחמם אותם, פסיק ראשי בדרבנן דלה ניחלה, והוא רוצה לקלוף אותם, גם יותר קל לקלוף, זה ידוע, בצח נכון. חמה מאוד, שאתה רוצה לקלוף אותה ושלא ידבק, הקליפה לא תדבק אל גוף הביצה, מה עושים? שוטפים אותה כשהיא חמה במים חמים, ותוך כדי שטיפה, במים קרים, סליחה, מברז, ותוך כדי השטיפה קולפים והקליפה יוצאת כמעט שלמה, אז זה בוודאי מותר. תודה
רבה, יישר כוח. ברשות הרב, אנחנו כבר מאוד לקראת סוף התוכנית, ונשאל בקצרה את הרב מהמסרונים לגבי אדם שקושר ציצית והחוטים של הציצית ארוכים מדי או לא שווים, האם הוא מותר לו לחתוך?
מותר לחתוך אותם. אמנם יש מי שמקפיד ומחמיר לעשות את זה בשיניים, ויש ראיתי גם אפילו לקח מספריים של פלסטיק, אבל מותר לחתוך אותם כדי שלא יתנפו ולא יגררו לארץ.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית.
תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו כוח ויכולת ועזר לקיים את השיעור הזה כהלכתו כמידי שישי.
וימשיך וייתן כמה שהקהל רוצה לשמוע את הרב.
ותעשו חיל, ותודה לכל הצוות. תברך אותם אחד לאחד על כל מה שהם עושים, עבודת קודש, מסירות נפש. לכל עם ישראל, נסיס ונשמח ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום והרבה אושר.